שלום לאבישי בן אהרון.
שלום שלום, נעים להיות פה.
אז אנחנו בעקבות עמיחי שיקלי שעלה לכותרות, ראש מכינת תבור, מנסים ללמוד קצת על מעשה המכינות הקדם צבאיות ולהרחיב אף את היריעה לגבי הדור הצעיר וניסיונות ההכשרה והחינוך לערכי תנועת העבודה, ערכי הסוציאל דמוקרטיה, איפה אנחנו עומדים בעניין הזה. אז אבישי, תן בקצרה את מעשיך כבוגר מכינת רבין, ובעצם היום יושב ראש החלוץ, ועוד פועלים...
מנכ"ל, סליחה, החלוץ,
כן.
אז אני במקור בן קיבוץ, קיבוץ ראש הנקרא, גדלתי בבית מאוד מאוד פוליטי, אידיאולוגי, תנועת העבודה, סבא שלי יצחק בן אהרון, מזכ"ל הסתדרות, מנהיג התנועה הקיבוצית, אבא שלי יריב בן אהרון, מאנשי הרוח של התנועה הקיבוצית ותחום היהודי-ישראלי, ציונות סוציאליסטית, ואני בן זקונים, אז גם זכיתי שלא כל המשקל היה רק על הכתפיים שלי, הרבה אנשים נסעו בו בדרך וחוו אותו בעוצמות שונות. כשאני נולדתי, אז גם אבא שלי ובטח סבא שלי כבר היו יחסית מאוד מבוגרים, כבר לא בשלב ההגמוני של תנועת העבודה. התחלתי, חברה שלי קצת לבחור בה מחדש, אני בוגר של מכינת רבין, לפני 16 שנים, מחזור ח', ואחר כך התגייסתי לחיל השריון, היה לי 7 שנים, מ"פ שריון, מתוך תפיסת עולם, שככה במכינה התחדדה בי של רצון לשרת בגדודים ולהתפתח לשם לפיקוד, להובלה. ומהרגע שהשתחררתי, הרמתי טלפון לראש המכינה שלי דאז, דני זמיר, שהיום הוא מנכ"ל מועצת המכינות ומייסד של מכינת רבין, ואמרתי לו, אני רוצה לחזור, בואו נמצא משהו. אמר, קודם כל תבוא, אחרי זה נסדר את זה. ובעצם בשבע שנים האחרונות הייתי חלק עם קבוצה של שותפים מבנייה של המערך שאנחנו היום קוראים לו המדרשה באורנים, תנועת החלוץ, שהוא מערך הכשרה גדול מאוד לצעירים, ברוח סוציאל דמוקרטית, יהדות ישראלית, צדק, שוויון, מדינת רווחה, כל הדברים האלה גרים בכפיפה אצלנו. ו...
דבר במספרים, כמה, בכמה אנשים אנחנו נוגעים, הצטרפתי גם, אנחנו.
וגם במסגרות, מה יש לכם היום?
אנחנו כל הזמן מגייסים. אז תראו, בעיקרון יש לנו היום מערך מאוד גדול שבנינו בשנים האחרונות. במערך הקדם צבאי, זאת אומרת מכינות ושנות שירות, החבר'ה שבעצם עושים שנת י"ג לפני הגיוס הצבאי, יהיו בשנה הקרובה של שנת תשפ"ב כ-420 משתתפים במסגרות הכשרה שונות בכל רחבי הארץ. זה כבר נפח...
פלוס בוגרים בעצם.
לא דיברתי על הבוגרים, דיברתי רק על מי שבא לעבור תוכנית
חינוכית. כן, כן, כן.
שנה, חלקם ימשיכו גם לשנה וחצי. חוץ מזה יש לנו עוד מערך של עוד בערך 350 חבר'ה בתוכניות אחרי צבא, שזה תוכניות זירי קיץ, תוצרת הארץ, כפרי הסטודנטים שחר, שהם גם שותפות רצינית מאוד שלנו עם קרן ברל, וקהילות משימתיות, ועוד ועוד דברים שאנחנו עושים אחרי הצבא, יש שם עוד כמה מאות אנשים. זה תוכניות המנהיגות שאנחנו עושים לצעירים, לפני צבא ואחרי צבא. חוץ מזה אנחנו מלווים ונמצאים בקשר עם מאות בוגרינו במהלך הצבא, עם דגש על יציאה לפיקוד, לקצונה, להגשמת הערכים, אותם אנחנו מחנכים אליהם בשנות ה-י"ג. ויש לנו עוד פעולות מאוד רציניות בשדה היהדות הישראלית, פרויקט גדול שנקרא נפגשים בשביל ישראל, של משפחת אופנר, עבודה בבתי ספר, עבודה עם רשויות מקומיות, עבודה בתחום של קהילות יהודית ישראליות. יש לנו גם תוכנית רבנות, שאנחנו עושים בשותפות עם מכון ארטמן.
כן.
ועוד 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 דברים, היריעה באמת רחבה, זה ארגון משמעותי היום, מבחינת הגודל שלו, ואני חושב שמאוד מנסה גם להחזיק תפיסת עולם בתוך מעשה שהולך ומתרחב.
אז זו אולי השאלה שלי, כי מיד אני אקל חטא, עד כמה האג'נדה הפוליטית הברורה מבית מדרשך, ומבית מדרש של השותפים, עד כמה היא ברורה על הפנים, לפנים מה שנקרא, לשולחן, שהיא משרתת מחנה מסוים.
וגם אני אשמח לשמוע האם זה דומה או שונה למכינות אחרות שבשדה.
כן, תכף ננסה למפות גם את המכינות האחרות. כן.
אצלנו בארגון יש ארבעה ערכי ליבה. ציונות, סוציאליזם, קהילה ויהדות ישראלית. בכל אחת מהתוכניות שלנו, הערכים האלה נמצאים בתמהיל כזה או אחר, אבל בכולם הם נמצאו. זאת אומרת, בכל דבר שאנחנו עושים, אנחנו נחנך לסוציאל דמוקרטיה, או לציונות סוציאליסטית. בכל דבר שאנחנו עושים, אנחנו נחפש לייצר ארגון של ציבור, או התארגנות וולונטרית של אנשים סביב קהילות. בכל מקום אנחנו עדיין ציונים, כן? שזה גם דבר שנשחק בחלק מהציבורים שלנו. אנחנו מאוד שומרים על הגחלת הזאת. ואנחנו עוסקים בשפה יהודית ובחיבור לעוד זרמים יהודים בארץ ובעולם. אז אני מרגיש שאנחנו במקום שבו זה חלק מהערכים האלה, נשחקה האופנתיות שלהם, אנחנו זה דגלים מאוד גבוהים אצלנו, אנחנו שמים אותם באומץ ונאבקים עליהם, ואני מרגיש שזה מחלחל. אני מרגיש שאצלנו אנחנו מצליחים לתת מעמד ויוקרה, אנחנו צריכים לייצר סוציאליזציה שבה להיות פוליטי, להיות סוציאל דמוקרט, להיות אידיאולוגי, יש לזה ערך. שזה לא מובן מאליו בכלל אצל אנשים צעירים בעת הזאת.
אז בוא אני אקל חטא ונתחבר לשאלה של אביעד, כי התחושה שלי שרוב מפעל המכינות, ולמי שלא יודע, זה מפעל אדיר כבר, שכמובן הוא קם על רקע המכינות הקדם צבאיות הדתיות, שבאו להכין לצבא, להתמודדות עם החילוניות, מכינת אלי, בני דוד המוכרת, ואחרי השורה הארוכה של מכינות דם צבאיות דתיות, אז הוקמה בעצם תנועה גדולה של מכינות קדם צבאיות, כלליות, מעורבות, גם בשיתוף כמובן גם עם מכינות דתיות, אבל שם האג'נדות היו הרבה יותר, אני אשתמש במילה שאני ממש כבר מתאב, ערכיות, משהו כזה מאוד מדולל, שלא כך ברור למה, במה הוא תומך, בעקבות רצח רבין, אני מודה ומתוודה, הייתי שותף להקמה של המכינה הראשונה, נחשון, ואני חושב שאז הניסיון היה לייצר איזה מין מודל ישראלי מאוד כזה, שבפועל היה דפוליטיזציה של הסיפור, זאת אומרת לא היה שם אמירה חד משמעית, אלא משהו מאוד כללי על ציונות, על ערכים, על מנהיגות, על התנדבות. כן, ואני חושב, בלי לפגוע, כן, גם בוגר צופים, אבל אני חושב זה ממש חטא קדמון, כלומר המכינות ברבות השנים שהפכו להיות תופעה גדולה, בסוף אם אני סופר ותעזור לי לספור, מעט מאוד מכינות מזדהות במפורש עם ערכים סוציאל דמוקרטיים, לעומת המצב ההפוך של המחנה השני, אני לא מדבר על המכינות הדתיות, אני מדבר על מכינה כמו של עמיחי שיקלי, שמרשות לעצמן להזדהות במפורש עם ערכים ימניים, מי יותר מי פחות באופן פוליטי.
אבל שנייה, אני רק...
זה תיאור נכון? כן.
כי הן כן חשובות כאן לסיפור, אני חושב בערך אותו מספר הוא קצת יותר מכינות דתיות, ושם הכיוון האידיאולוגי והערכי הוא סופר 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 ברור לה, אני חושב שזאת הכיוון ימני מאוד מאוד מובהק, ולערכים של...
אז בוא תעשה... כן. בוא תעשה לנו סדר, אבישי, במפה הרחבה של המכינות.
אז תראה, דבר ראשון, אתה מכה על חטא נכון. אולי לא היה אפשר אחרת בזמנו, אבל אין ספק שעולם המכינות הוא קם עם איזה אתוס, חלק מהמכינות, עם אתוס של ערכיות כללית כזאת, של להיות אנשים טובים ומסורים ולהשפיע ולקחת אחריות וכל מיני מילים גנריות שאין להם אינטרפטציה פוליטית מיידית ואין להם שיוך פוליטי. צריך להגיד שהמכינה שלנו, מכינת רבין וכל תנועת החלוץ שצמחה ממנה אחר כך, מראש הוקמה בתוך בית רעיוני, היא הוקמה בתוך המדרשה באורנים, על ידי המדרשה באורנים והתנועה הקיבוצית ומכללת אורנים, זה המייסדים שלה. ויש משהו, אולי הרמזים שלו קיבלנו גם באסון צפית, המחשבה ששני גברים לבנים עם דרגות קצונה יכולים לבוא ולהקים מוסד חינוכי ויש להם את כל הידע, ואת כל השאר הרוח על איך עושים את תהליך חינוכי, זהותי, ערכי, מגשים לאנשים צעירים, אל מול כל אתגרי האוניברסליות של הדור ושל התקופה, היא כמעט טעות מובנית בשיטה. המזל שלנו שקמנו בתוך מוסד חינוכי שיש לו מורשת מפוארת מאוד, ומהרגע הראשון ליד דני זמיר היו שם עשרות אנשי חינוך ורוח, שתמכו את המעשה הגדול הזה. וזה אפשר לה מכינה מראש, מיומה הראשון, להגיד מכינה ברוח העלייה השנייה והשלישית, שזה רוח תנועת העבודה בעצם, זאת הייתה הדרך להגיד את זה. שזו דעה מאוד מאוד לא פופולרית.
אבל אבישי, כמה היום, כמו דני זמיר, וכמו מכינת רבין, וממשיכיה, יש בקרב עולם המכינות, כאלה שאומרים במפורש, זו האג'נדה שלנו, אג'נדה פוליטית, לא מפלגתית, פוליטית.
אז אני חושב שבשנים האחרונות המצב הולך ומשתפר. היום אני יכול להגיד שיש כ-10 מכינות בצד השמאלי-ליברלי, שעושות חינוך פוליטי בלי להיות בהתנצלות מתמדת על זה. חינוך ממש לרוח תנועתית, כמעט מפלגתית, כי הרי זה לא חינוך מפלגתי, אנחנו בסוף עובדים עם ציבור מגוון מאוד, יש בודדות. וגם אותם בדרך כלל הקימו בוגרי מכינת רבין, או אנשי המדרשה באורנים, או אנשי החלוץ, באיזשהו גלגול ואופן, או דחפו להקמתם. אבל אנחנו מחזיקים פה דגל, ואנחנו רוצים להפיץ אותו יותר. אחד הדברים שהחלוץ עושה בתוך המכינות, זה הכשרה לחינוך פוליטי. יש אתגר אדיר לדור הזה של המחנכים הליברליים, של אנשים שבאים מרקע זהותי מאוד רך, להצליח לייצר זהות פוליטית, שבונה אחרי זה קולקטיב פוליטי, הם נבוכים נורא מזה. זה ישר מרגיש מניפולציה, זה ישר מרגיש אינדוקטרינציה. כאילו להגיד שמאמינים במשהו ושיש אמת בחיים, זה דבר שאתה מיד חייב להתנצל עליו ולעמם אותו ולרקח אותו, ותמיד להביא איזה צד שני מדומיין שחייב מיד לאזן אותך. אז במקומות שבהם יש אמת רעיונית ופוליטית, ותלם ארוך היסטורי שאתה מרגיש שאתה חלק ממנו, ואתה ממשיך אותו, ואתה מגוון אותו, ואתה תומך אותו, אז יש אמת, ואפשר לחנך אליה בלי להתנצל כל כך.
אז מה יהיה ברמת התוכן במכינה השוני, בין מכינות, נגיד, ימניות, אם או בלי מרכאות, או שמאליות, אם או בלי מרכאות, לעומת משהו ביניימי כזה, שהוא מימי ומהול, להציג חלופות, להציג אופציות, מה יהיה ברמת התוכנית היומיומית אצלך לעומת אחרים?
כשאצלנו לומדים כלכלה וחברה, אנחנו נלמד סוציאל דמוקרטיה, אנחנו נלמד ביקורת הכלכלה הקפיטליסטית, זה יהיה ברור שיש שם תפיסת עולם. המרצה הוא גם לא רק מביא תוכן, הוא גם אדם שחי את הערכים האלה, הוא יהיה איש תנועה, איש שמאל ציוני, ציוני סוציאליסט בגדול, וגם בדמותו, לא רק בטקסטים שאותם הוא יביא. זאת אומרת, יש גם כל הזמן חיבור בין המחנה הפוליטי הרחב לבין הפעולה החינוכית בפועל. זאת אומרת, אנשים שילמדו אצלנו, אנשים שידריכו אצלנו, הם ברובם המוחלט מאמינים ברעיונות האלה, מזדהים ברעיונות האלה, וחיים את הרעיונות האלה בצורות שונות ומשונות. והדבר הזה הוא מייצר איזה גרביטס אישיותי, פוליטי, שמאפשר לאנשים צעירים, עם פערי זהות אדירים, לא יודע כמה מכם פוגשים את בוגרי י"ב שלנו. הם מאוד מתקשים להגיד על עצמם משהו שהוא מחייב לפעולה רעיונית פוליטית שנובעת מתוך זהות מגובשת. זה ממש קשה למצוא את זה. וככל שאתה מביא צוות שיותר מסוגל לעמוד מאחורי הדברים האלה, זה כמובן מתוך ביקורת ושאלת שאלות, והרבה מהחניכים והמשתתפים בתוכניות לא מסכימים עם חלק מהרעיונות שלנו, אבל זה לא אומר שלצוות או למוסד אין עמדה רעיונית פוליטית בעולם שהוא עומד מאחוריה. ואני חושב שזה האתגר, האתגר הוא גם לשמר את זה. בתוך הציבור הליברלי זה ישר אומר, מה, אתה משתיק קולות? מה, אין מקום לכל הדעות? לא, אז אני לא משתיק אותם, ויש להם מקום. אבל במוסד הזה שלנו, מאמינים בערכי תנועת העבודה. ולהחזיק את זה בעת הזאת, זה אתגר מאוד לא פשוט. ותודה לאל, אנחנו גם מצמיחים הרבה כוחות שאחר כך חוזרים, ומדריכים ומובילים. היום חלק גדול מההנהגה וההובלה של הארגון הזה, הם בוגריו. וזה מאפשר לנו.
ואתה לא מרגיש שזה מקשה, נגיד, בשלב הגיוס, לא בגלל ההתנקרות לשמאל, לצערנו, אלא גם מתוך איזו תחושה שחבר'ה צעירים רוצים משהו מגוון, משהו שנותן להם את הכל, והם יתחילו לברור בתהליך סוציאליזציה שלהם של שנות הבגרות.
אז תראה, יש לנו הרבה תוכניות, אבל למכינת רבין יש שם שקצת קשה להסתיר מאחורי איזה ערכים היא עומדת. יש לנו תוכניות יותר גנריות, כמו מכינת ראות או זירי קיץ, שאתה יכול לכאורה לא להבין לגמרי למה אתה בא. וגם, תראו, זה לא שיש היום שפה פוליטית לאנשים צעירים בישראל. המושגים שמאל וימין איבדו לחלוטין את המשמעות ואת המהות שלהם. אנחנו כן אומרים הרבה יותר מה הערכים שאנחנו מאמינים בהם, בשלבים הראשונים של הגיוס, שוויון, שותפות, מדינת רווחה, שוויון אזרחי, פלורליזם, לא משנה, ליברליזם, ערכים שהילדים עוד איכשהו, נערים, המתבגרים, יכולים עוד לתת להם פרשנות. ככל שהזמן עובר ויש גם למידה והמשגה משותפת, אנחנו יותר נותנים לזה גם כותרות של חלוקה פוליטית. אבל בהחלט זה אתגר לגייס. אני חושב שאנחנו אחרי השיא של הדלגיטימציה לשמאל, באיזשהו אופן. עכשיו שגם ליברמן וגם סער וגם בנט הם חלק מהגוש השמאל, אז יש גבול כמה אפשר להגיד שאנחנו רדיקליים ומשוגעים. כאילו, החבר'ה בסוף הם באים מסוציולוגיה כזה מרכז שמאל ליברלית. הם אומרים, אוקיי, אם כל מי שאני מכיר סביבי הוא חלק מהשמאל, כנראה שזה לא כזה מסוכן.
אבישי, סליחה, כן עובד.
גם הפוליטיזציה והתהליך הפוליטי שהמכינות עושות, אגב, גם אם המכינות כאילו לא מזוהות, זה גם בעצם הן מעבירות החניכים שלהם תהליך פוליטי. כמה זה ידוע לחניכים ולהורים שלהם? בסוף זה אנשים בוגרים, אבל בדרך כלל ההורים משלמים על זה, ועד כמה אנשים שהולכים לדוגמה למכינת תבור, וגם לעוד מכינות שאני אולי לא אפרט כאן, אבל יש עוד מכינות בכיוונים דומים, בכלל יודעים לאן הם הולכים, ולאיזה מערכת חינוכית הם הולכים להיכנס, ולאן זה אולי יוביל אותם גם בחיים.
הם לא יודעים. צריך להגיד, גם ההורים, לא רק הילדים אין שפה פוליטית מאוד מפותחת וערנית, גם לדור ההורים הזה אין שפה פוליטית מאוד מפותחת וערנית. פעם ידעת שאם אתה שולח את הילד שלך לשומר הצעיר, הוא כנראה יהיה בערכי שמאל, ואם אתה שולח אותו לבני עקיבא, הוא כנראה יהיה בערכי ימין. אבל, בגדול, כן? אבל, בשנים האחרונות, עם הקמת אין סוף גופי חינוך חדשים, יש רק איזה 70 גופי מכינות לסוגיהם, אוקיי? ואני לא מדבר על הארגונים החדשים שקמו, כמו השומר החדש ועוד ארגונים, שהמוח שלנו עוד לא יודע לתייג איפה הם בקשת. וההורי הלא ערני מדברים שם על ציונות ועל ישראליות ועל פטריוטיות ועל גיוס צבאי והמשמעות ועשייה וטיולים בארץ. זה החבר'ה שלנו, הם נשמעים אחלה חבר'ה. והם לא שואלים את השאלות המתאימות, והם לא יודעים מה הרקע הפוליטי של המכינות האלה. וזה, אני חושב שמכינת...
אני לא בטוח אגב שחלק מהמכינות האלה יודעות, זה חלק מהבעיה גם.
אבל
אני חושב שמכינת תבור זה דוגמה קלאסית. אני יודע שעמיחי שיקלי הוא איש ימין, אידיאולוגי, הרדקור, מפלרטט עם גורמי אם תרצו וסוגיהם, כבר 10 שנים. אבל עמיחי שיקלי אומר לחניכיו כל הזמן, לא, אנחנו זה הישראליות, אנחנו זה הציונות, אנחנו זה הפטריוטיזם. פעם היו שתי דמויות מאוד משמעותיות בתוך עולם המכינות בישראל. היה את ארז אשל, והיה את דני זמיר. אני תמיד אמרתי שהיות בטניק, הוא בכלל לא יודע לאן הוא בא. זה כמו, אתה יודע, פנית ימינה, אתה הולך לארז אשל, אתה לא יודע שפנית ימינה בכלל. הגעת לדני זמיר, פנית שמאלה, גם את זה הרבה פעמים לא יודעת שפנית שמאלה. אבל כי זה היה בכלל עולם חדש. היום אנחנו כבר מכירים את עולם המכינות, וצריך להיות ברור שיש בו זרמים, יש בו מכינות שמאליות סוציאליסטיות, בערי, רבין, בינה, חביב הרייך ועוד. יש בו מכינות ליברליות, חנתון, תלם, ירושלמית, נגב וכו'. יש בו מכינות טוב כללי בחברה, ויש בו מכינות ימין חדש, שנגיד את מכינת תבור, כי זה בכותרות עכשיו וכולם יודעים, אבל יש שם גם סריה של משפחה, זה בתוך המכינות מה שנקרא החילוניות והכלליות. יש את כל עולם המכינות הדתיות, שגם בהם יש זרמים, אוקיי? ושם יש שם מי אלי וכן, וישיבות הקו וכל הדברים האלה, ויש גם שם מכינות יותר ליברליות של הקיבוץ הדתי. יש שם גם סקאלה שלמה. אבל מי שלא מבין שבסוף אחד הדברים שקרו ב-20 שנה האחרונות, ואני מברך עליהם, זה שגופים פוליטיים ותנועות פוליטיות הקימו מוסדות הכשרה רעיוניים לצעירים, והמכינות הם אולי הכלי הכי טוב שיש לנו לעשות את זה. כי זה שנה בתקצוב מדינתי יחסית סביר, יציב על פי חוק, ואפשר לבנות איתו institutions, אפשר לבנות מוסדות. עכשיו הציונות הדתית, יש לה את כל עולם האולפנות והמכינות והפנימיות והישיבות הגבוהות והישיבות הנמוכות, ולפני צבא ואחרי צבא, זה עולם שלם של חינוך רעיוני פוליטי, לא מדבר על כל החמד לפני וכל האוניברסיטאות אחרי, שאפשר לבנות בו זהות פוליטית. אבל החילונים או לזרמים הליברליים, אין כמעט יכולת לייצר לעצמם מוסדות של חינוך רעיוני, בתקצוב מדינתי.
אבל הנה, אתה נוגע בדיוק בשאלה הכי משמעותית, זה לא פיטים. כלומר, תנועת העבודה ששנים היה לה כמובן את המוסדות המתוקצבים והתנועה הקיבוצית כמובן בראשן, אנחנו בעצם לפי התיאור שלך והמיפוי שלך בקרב די עבוד לחינוך רעיוני שיש לו גם מוסדות ומימון, לא הכל מדינה, אבל אתה יודע, אנחנו באיזשהו קרב מאסף, לא?
אני חושב שכשתנועת העבודה ישנה, זה 20-30 שנה וטיפלה במשבר הפנימי שלה, גם התנועה הקיבוצית כחלק מזה, זה היה זמן שבו הימין הדתי וגם הימין החדש בנה את המוסדות שלו ואת התשתיות שלו ועשה את זה יפה. בשנים האחרונות אנחנו מתעוררים וחוזרים להקים תשתיות ומוסדות, עוד לא מספיק. והציבור הליברלי ובטח הציבור הסוציאל דמוקרטי או הסוציאליסטי צריך כל הזמן לשאול את שאלת הכוח, כמה הוא בונה והאם הוא בונה יותר מהר ויותר איכותי ממה שבונים מתחריו על ההשפעה הפוליטית בישראל. זה קורה יותר, קרן ברל חזרה לפעול ולהיות קונסטרוקטיבית אחרי שנים שהיא עשתה דברים פחות חשובים, אוקיי? ובשנים האחרונות עוד תשתית ועוד כתב עת ועוד תוכנית ועוד הכשרה ועוד בכירים ועוד צעירים, וגם התנועה הקיבוצית התעוררה ותנועות הנוער חוזרות ועושות דברים גם שהוא פחות קשורים רק לבניית תנועת הבוגרים שלהם. יש עוד ועוד ועוד תשתיות שוחות ומוקמות, אבל אנחנו בהחלט בדפסיט, בטח בדפסיט אל מול הנפח שלנו באוכלוסייה והפערים העצומים שבוגרי החינוך הממלכתי מגיעים איתם, שבוגרי החמד לא מגיעים איתם.
אגב, בהקשר של מוסדות, כל הסיפור של גרעינים תורניים מאוד עלה לשיח בכל המומות והכל, אז בלי להתייחס להקשר שבו זה עלה, אני חושב שהרבה אנשים לא יודעים שבבסיס רוב הגרעינים התורניים יושב מוסד חינוכי, מכינה או ישיבה, שבעצם שם מחנכים את האנשים, וגם זה נותן איזשהו בסיס תקציבי, כי מקבלים כסף מהמדינה, וקצת תרומות, זה נותן בסיס תקציבי לכל המסגרת, יש שם את התקורות, כאילו המזכירה שלה, של הישיבה, זה גם מזכירה בעצם של הגרעין והכל, ויש מקום ומבנה, וגם האנשים שמתחנכים שם, הם בעצם מוכוונים לגור באותו מקום, אז כמובן לא כולם, ואפילו לא הרוב נשארים לגור, אבל חלק כן. נשארים, וזה נותן תמיד מאגר של מצטרפים חדשים, זאת אומרת, המוסדות החינוכיים האלה, הם בסיס לחיים שלמים, ולדברים נרחבים בצורה משמעותית הרבה יותר.
כן, למרות ששוב, נדבר בנפרד על הקהילות, כי גם בעצם לכם יש קהילות צעירות כאלה, וגם לא הכל זה קהילות תורניות, ובוודאי לא בהקשר שלילי, אבל נדבר על זה בנפרד, אני מניח אביעד באיזה פרק, דווקא זה נושא חשוב
לחקור אותו. אבל אני כן רוצה להגיד שבסוף העולם הזה של המכינות ושנות השירות ותוכניות הצעירים וכפרי הסטודנטים והגרעינים המשימתיים, או תוכניות ההכשרה הרעיוניות שאנחנו עושים לצעירים, על כל הספקטרום שלהם, זה תמיד גם חלק מהתשתית הבוגרת של הארגון. אתה מקים קהילה בחיפה, אני חי בקבוצה, סוג של קיבוץ עירוני בשכונת הדר בחיפה, נקראת קהילת כרמל. יש לנו פה שלוחה של מכינת רבין, שלוחה של הכפר הסטודנטים שלנו, ושלוחה של תוכנית שנה ב' שלנו, הכל פה בשכונה. אנחנו המרצים שלהם, חלק מהאנשים עובדים בזה במשכורתם, וזה מייצר סוציאליזציה, שהיא בסוף גם סוציאליזציה רעיונית פוליטית. היא בונה כוח, היא בונה נוכחות בעיר, היא בונה עתודות, והיא מצרפת לתנועה.
כמה בוגרים יש היום בערך שאתם נוגעים בהם סביב רבין, חלוץ, אלפים רבים?
כל שנה אנחנו מכשירים בערך 700-800 איש בתוכניות הצעירים. תעשה את המכפלות.
לאן הם הולכים? לאיזה מקומות? זאת אומרת, אוקיי, חלק נשארים לעבוד אצלכם וחוזרים, אבל לא יודע, נכנסים למגזר ציבורי, מקימים גופים, מה, אתה יכול לתת דוגמאות קצת אולי?
כן, בוודאי. אז היום הנהגת המשמרת הצעירה במפלגת העבודה וגוף הצעירים הם כולם בוגרים שלנו. יש המון כניסה למערכת הציבורית. האתוס של שירות ציבורי הוא חזק מאוד אצלנו, בין אם זה בשירות הצבאי, פיקוד, קצונה וכו', אבל יותר אפילו הייתי אומר בתפיסה של מוסדות הציבוריים, המערכת שמחשקת אותנו כחברה שבה לכולם יש מקום והיא שואפת להיות חברת רווחה. אז זה משרדי ממשלה, חינוך, מוניציפלי, פוליטי, תקשורת, משפטים, זה אנשים שהם באים יחסית מחתכים סוציו-אקונומיים חזקים, זאת אומרת, יש להם פוטנציאליות אליטה משרתת, ואנחנו מנסים לטעון אותם ברעיונות ובערכים שהחיים האלה יהיו חיים של שליחות, לא רק של מימוש עצמי, אלא גם של מימוש חלוצי, תנועתי, רעיוני, בכל מקום אשר יגיעו אליו.
תגידו, אבל אתם לא חושבים שיש איזושהי נחמה אפרופו בוגרים, בזה שגם לעמיחי שיקלי כתבו בוגריו דברים שלאו דווקא עולים בקנה אחד עם מה שחשבנו שהוא מחנך אליהם. אגב, גם כבומרנגלנו, אנחנו הרי לא מייצרים פה איזה רובוטים. אני לא בטוח שכולם משתכנעים ממה שאנחנו מחנכים אותם.
זה נכון, אנחנו לא מייצרים רובוטים, אנחנו גם לא רוצים לייצר רובוטים. אחד הדברים, כשאני עושה שיחה למכיניסטים או לשינשינים, אז אני אומר להם, תראו, הדבר האחרון שאני רוצה שיקרה לכם בסוף השנה הזה, שכמו שעכשיו או אתמול עמד מולכם גבר קריזמטי וסמכותי ששכנע אתכם במשהו, מחר יעמוד מולכם גבר קריזמטי וסמכותי אחר וישכנע אתכם אחרת. אז קודם כל הכנסנו גם תפקידים של נשים לתפקידי הובלה בעולם המכינות, זה גם היה תיקון גדול. אבל גם אני חושב שאנחנו רוצים לחסן אותם, או לתת להם איזה רזיליאנס רעיוני וערכי, שהם ידעו לשאול את השאלות הנכונות, שהם ידעו לבקר את צריכת המידע שלהם, שהם ידעו להתמודד מול דמויות סמכות ורעיוניות בהמשך חייהם. חוץ מזה, אני יכול להגיד שאם יש משהו שהוא נחמה, אני לא בטוח כמה זה נעים לי להגיד אותו בפרסיה, אבל אני אגיד את זה. אני חושב שהמוסדות של הימין החדש, שמנסים לעשות מפעלי מיסוס, או מיסוס זה לא המילה הנכונה, טשטוש. מה שמעניין בתבור, או בשומר החדש, ארגונים מהסוג הזה שהם ארגוני ימין, אפילו ימין עם אוריינטציה קצת מתנחלית כזאת, כן? שהם מראש מכוונים לעבוד בתוך הסוציולוגיות המסורתיות של תנועת העבודה והשמאל והליברליות בישראל. הציונות הדתית, בסוף יש לה כיפה, ואתה יודע להגיד, זה הם, וזה אני, וזה לא אותו הדבר. סליחה, כהפרדה הדיכוטומית, כמובן שהחיים מורכבים יותר מזה. עכשיו באים החבר'ה האלה, שהם לגמרי מביאים את החזון של קהלת ותקווה, ואיזה ערבוב של הקצנה רפובליקנית עם משיחיות לאומנית, והם אומרים, לא, אנחנו חילונים, ואנחנו כמוכם. ואז מנגנוני ההגנה הבסיסיים...
עדה גורדון, עדה גורדון זה הגיבור של השומר חדש.
כן, והס. שיקלי מדבר על הס כל היום, כן? אוקיי, הבן אדם סוציאליסט, מה לך ולא כאילו, כן? וזה לא מפריע, זה לא מפריע. מאוד עוסקים בלנחס את האתוסים האלה, אבל אני חייב להגיד שמבחינה חינוכית, הם אולי עושים בלבול, אבל הם לא ממש מצליחים לקחת זהות ליברלית ולהימין אותה. הם לא מחנכים פוליטיים כל כך טובים. הם כן יודעים לבנות מוסדות, הם כן יודעים לגייס כסף מדינתי וגם הרבה מאוד כסף פילנתרופי, אבל הם לא המחנכים הפוליטיים האידיאולוגיים הכי טובים לנוער ליברלי. אני לא מרגיש שהם מצליחים, הם מצליחים לבלבל, הם לא מצליחים לייצר זהות חדשה.
כן, אני לגבי השומר החדש אני באמת יכול להסכים איתך, אני גם חושב שהם התווכחו איתך קצת על התיוג, אבל דיברתם קודם על האתוס, ואני כן שואל, אפרופו השומר החדש, ששם הדגלים נורא ברורים. מה הדגלים שלנו? מה, השירות הציבורי? הפעם היה לנו ביטחון, היה לנו התיישבות. מה הדגלים שלנו שאנחנו מוציאים את הבוגרים האלה ואומרים, לשם אתם צריכים ללכת ולהגשים?
החבר רמי עוד אמר פעם, מדינת רווחה יהודית ודמוקרטית שכל אזרחיה שווים. זה החזון, חברת מופת שוויונית בארץ ישראל. בזה אנחנו מכוונים, ואפשר להגשים את זה כמעט בכל ספרות החיים ובכל מנגנוני הכוח. בחינוך, בתקשורת, בכלכלה, במשפט, בצבא.
כן, אבל אנחנו צריכים דגלים ברורים, מקומות שאנחנו רוצים לראות את האנשים, כדי שיהיה גם איזשהו זיק, איזשהו ברק בעיניים משותף לנו. אני מנסה לשאול איפה הוא היום.
כן, אני חושב
שאתה נוגע פה באתגר.
של תנועת העבודה, הגדולה שלה הייתה שילוב בין החזון למעש, כאילו יש שאלה גדולה היסטורית איך היא השתלטה לתנועה הציונית, ואני חושב שחלק מזה לפחות, זה היכולת שלה לשלב בין איזשהו חזון ארוך טווח ואידיאולוגיה, לבין הגשמה בפועל, הקמת קיבוצים. אני חושב שזה גם אחד היתרונות הגדולים של הציונות הדתית היום, יודעים לדבר על אידיאלים ומכוונים את האנשים להתנחלויות או לגרעינים תורניים, יודעים להגיד להם איך מגשימים בפועל. אז מה זה אצלנו, מה זה אצלכם?
אז הגשמה אצלנו היא פעולה קולקטיבית למימוש הערכים שלנו. אנחנו עושים את זה בכל מיני דרכים. גם אנחנו מקימים תנועה בוגרת, זאת אומרת בוגרים שלנו באופן וולונטרי מצטרפים לתנועה דמוקרטית שמשלמת דמי חבר. יש היום בתנועה הזאת בערך 150 חברים והיא צומחת כל הזמן מקרב בוגרנו. אנחנו משמרים קשר עם כל בוגרי התוכניות שלנו ומאוד מאוד מכווינים אותם להיכנס לעמדות כוח והשפעה בחברה. בעיקר במערכות הציבוריות, ואנחנו מקימים קבוצות וגרעינים משימתיים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל. אנחנו תומכים בהתיישבות בגבולות, יש לנו תוכניות בעזה, כאילו בעוטף עזה, בגליל העליון, בגליל המערבי. אנחנו ממשיכים לשמר את האתוסים, אבל אני כן רוצה להגיד שיש פה אתגר. מכיוון שתנועת העבודה עברה ליברליזציה, לייצר צורת חיים מאוד מאוד ברורה ומוחלטת, לנוער שמגיע מרקע ליברלי, הוריו ליברליים, ולפעמים גם סבו וסבתו מאוד מאוד ליברלי מבחינת איך שרואים את העולם, זה אתגר חינוכי אדיר. יש את האינטרפטציה שעשו התנועות הכחולות, שהם שמו חומה הרבה יותר גבוהה. יש גדר גבוהה, אתה חי בכלכלה שיתופית בקבוצת מחנכים. בגדול, זה מה שאתה עושה, ואתה חלק מהתנועה. אנחנו מראש בחרנו, זה לא היה בטעות, בחרנו לעשות את זה בתוך אתוס ליברלי. זה אומר שאנחנו עובדים עם גדר נמוכה, קווי השייכות והטוטליות, הקוליות של השייכות של חייך לתנועה ולארגון, הן יותר עדינות. אפשר להיות בפנים, אפשר להיות בחוץ, אפשר להתרחק לשנתיים ואפשר לחזור. זה אומר שמבנה הכוח פה הוא פחות עוצמתי, הוא פחות מוחזק, אבל הוא מעשה הרבה יותר גדול ומתרחב, ובתוך האורגן הזה שאני רואה אותו, של השמאל הציוני ושל תנועת העבודה על שלל גורמיה ושותפיה בשדה, זה אני מרגיש הייעוד שלנו, לעבוד עם הרבה אנשים ולייצר מבנים שהם קצת יותר רכים.
אני רוצה לשאול אותך על אתגר נוסף שיקר לליבם של אביעד ושלי, כמה אנחנו מצליחים להכניס לתוך זה שפה יהודית? יהודית כמובן בהי, שאני יודע שגם נושא שהוא חרות על דגלכם וגם אצלך באופן אישי. מה הסיכוי? אני אישית חושב שזה בין השאר הסיכוי גם של ההתחדשות של השמאל, אבל כמה אתה מרגיש בכלל מול אותם צעירים ליברליים חילונים שההורים שלהם כאלה להביא מטענים יהודיים חדשים?
מדובר באתגר אינטלקטואלי וחינוכי גדול מאוד. עכשיו, זה חלק מהייעוד של המדרשה והחלוץ. בגלל זה גם אנחנו משאירים את שתי השמות האלה ביחד. זה גם המדרשה באורנים, או בית המדרש היהודי-סוציאליסטי-ציוני של מיסודה של התנועה הקיבוצית, שמאז פרח וגדל לעוד הרבה ציבורים. וגם תנועת החלוץ, היא המשך של החלוץ ההיסטורי הסוציאליסטי, טרומפלדור, עליות בנוער וחובי הכשרות לארץ ישראל. מבחינתנו הדבר הזה חייב להיות תמהיל. זה אתגר מאוד גדול, כי זה הרבה פעמים לא צורך. זה לא צורך של הנוער. אנחנו צריכים לעשות תהליך חינוכי כפול, אנחנו גם צריכים לייצר את הצורך, ואז גם להצליח לתת לו מענה, בתוך תקופת זמן לא ארוכה מאוד. כן, אנחנו בסוף עובדים איתם שנה, שנה וחצי, שנתיים, שלוש בתוכניות הכי ארוכות שלנו. אז יש פה, אני כן יכול להגיד שהמקומות שהם יותר מצליחים להזדהות איתם, זה דווקא התקופה החלוצית עברית, כן? שזה יותר קרוב לעולמות שלהם, דילמות של חלוצים, דילמות של צעירים שכותבים מתוך שפה יהודית, כי הם מגיעים מאיזה רקע בית מדרשי יותר גבוה, ואז דרך ההיכרות איתם, זה עושה יותר תיאבון לצלול לעולמות האלה. אבל הצורך פה המתמשך לחבר בין השפות ולחבר בין המושגים הוא אתגר אדיר. אנחנו לומדים אצלנו גם בספר שנקרא פרקי חלוצים, וגם ספר שאבא שלי כתב שנקרא שושה נקרא של הגרעין החלוצי, שכל תפקידם זה בעצם להראות את הגלגולים של המושגים והרעיונות היהודיים מחכמי היהדות לדורותיהם עד ל מהפכה החלוצית הציונית והסוציאליסטית בארץ ישראל, להראות שרעיונות כמו שוויון ערך האדם, זכותנו על הארץ, או לא יודע, כלכלה שוויונית, דרך רעיונות ומוסר יהודי.
ובפרקטיקה, בקהילות, בקבוצות, בבוגרים, יש לזה ביטוי?
כן, זה בהחלט חלק. אנחנו, למשל, אחד האירועים הכי גדולים שלנו בשנה זה פסח, פסח חלוצי, שחג החירות, אוקיי, ערך שאנחנו לגמרי עומדים מאחוריו. שם יש מפגש בין ישן, בין ההגדה המסורתית, לטקסטים חדשים, לתפיסות עולם, קבלות שבת, חגים, לימוד סביב חגים, טקסי חיים. זה מאוד קורה אצל הבוגרים המאורגנים שלנו. האם בן אדם שרק עשה שנה אחת במכינה קדם צבאית ואחר כך ברח לעולמו ולא נשאר בקשר עם הארגון והתנועה, לקח את זה כשפה הפנימית שלו, זו שאלה מאוד מאוד פרסונלית. אני יכול להגיד שהרבה שנים נרגשנו גם שאנחנו נאבקים לא רק על השפה היהודית, אלא גם הסוציאל דמוקרטיה והסוציאליזם היו חבויים באיזה פינה חשוכה. ואז אמיר פרץ ושלי יחימוביץ' והתחדשות של כוח לעובדים וההסתדרות וכל הגל הזה, היום הביא את המושגים האלה הרבה יותר לבמה. אז היום הסוציאל דמוקרטיה הפכה להיות יותר קונצנזוס. זה מאפשר לנו לחזור להדביק אליה גם את הזהות היהודית ישראלית.
גם זה חשוב, אבל אני דווקא אשאל בתור אדם, כלומר מצוות, שהזהות היהודית היא חשובה לי, והיא גם חלק מהערכים שמניעים אותי, אבל למה מבחינה זהותית ומבחינה פוליטית זה חשוב? זאת אומרת, יש הרגשה, אני חושב ששיח ההתחלתות היהודית, שהוא גם התחיל בהרבה מובנים אחרי רצח רבין, הוא הלך דווקא לכיוונים שביקו הזכיר בהתחלה, זאת אומרת, מאוד כלליים כאלה, מאוד להיות אנשים טובים, מאוד נזהר מלהזדהות עם מחנה פוליטי מובהק, ואגב, אם הוא כבר מזוהה, אז זה מאוד הולך ימין, אז זאת אומרת, שיקלי, שזה כבר הפעם החמישית שאנחנו מזכירים אותו פה, נראה לי, אז הוא מאוד מדבר בשיח הזה, וזה אשל שהזכרת אותו מאוד מדבר בשיח הזה, אז למה לעשות את זה, ואם זה לא בעצם איזשהו אפילו גול במריאה ברגל?
אז תראה, אני, דבר שלא אני אגיד שנאמנים פיצי אוהב. אני גדלתי בבית של חלק ממייסדי הזרם הזה, התחום הזה בתוך הישראליות, אבל אני גם מאוד ביקורתי כלפי. אני חושב שהגל הראשון הוא היה מפעל של יחידים שחיפשו מזור לשאלות חייהם, יודע, נכדי תנועת העבודה שקיבלו מורשת אדירה של משימה ואחריות, אבל עם מעט מאוד תוכן ורוח שיכול לסט אותם לאורך המסע הארוך ולאורך התלם הארוך הזה שזה דורש אותם. ואז הם יצאו למבצע חיפוש וחפירה והעמקה וכתיבה ויצירה מתוך שאלות נפשיות שלהם, ובעצם ביססו לנו קומת ידע. אבל זה היה מהלך שלא היה מהלך פוליטי, הוא היה מהלך רוחני, רעיוני. אני חושב שהדור שלי מבין שאם זה לא יהפוך להיות גם מהלך פוליטי, זה ייעלם. זאת אומרת, זה לא יממש את הייעוד שלו. זאת אומרת, אנחנו היום, ואפשר לראות דווקא בשדה של היהדות הישראלית, כמעט כל הארגונים הגדולים והמשמעותיים הולכים לכיוון הזה, של כן הצמדה הולכת וגוברת בין השפה היהודית, כן, לשפה הפוליטית ואפילו להתקשרות הפוליטית. בשנים האחרונות קורה מהלך מאוד מעניין בפורום פנים, בארגון פנים, שהוא ארגון הגג של ארגוני ההתחדשות היהודית הישראלית, שפעם כל מה שהארגון הזה היה עושה, זה הכשרות למנחים, בגדול, כן? איך להיות מורים טובים יותר לבתי המדרש. והיום זה יותר ויותר הופך להיות גוף לובי פוליטי, שעובד מול חברי כנסת ונותן להם דיווידנד, ומראה להם איך תמיכה בנו משרתת אותם בבניית ציבור ורעיונות ושפה. אז זה מהלך שאני מאוד מאוד שלם איתו. אני חושב שזה הכיוון שצריך ללכת, לבנות מהשפה הזאת גם כוח. אני ארגיד עכשיו במובן על למה צריך את זה, או למה זה טוב, אני חושב שזה נותן עוגן לדור הליברלי האוניברסלי, שהוא יכול להיות בכל מקום, בכל רגע, הוא אזרח העולם, אם אין לו איזושהי הגינה ציונית, יהודית, זהותית, לשאול לאורך יותר מדור או שניים ברצף למה פה, ואם כבר פה אז למה זה כל כך קשה, בלי תשובה זהותית עמוקה, שהיא עוברת דרך השאלה היהודית, זה הופך להיות תשובות של צמחי מים, כמו שקרא לזה בוגי אלון. זה שטלי פה.
אז בוא לסיום, תעשה קריאת כיוון למי ששומע את הפודקאסט שלנו. מה עוד חסר, אם אנחנו עכשיו צריכים לסמן את הדברים הגדולים שחסרים בדרך לבנייה של והתחדשות של חינוך סוציאל דמוקרטי? איפה הלבנים החסרות?
קודם כל חסרה בנייה עדיין. חזרנו לבנות, אבל יש עוד המון 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 מה לבנות. עוד תשתיות, עוד מוסדות, עוד אנשים, עוד רעיונות, עוד ועוד ועוד ועוד. ואחר כך חסרה תודעה. חסרה תודעה של מחנה. אנשים צריכים לחזור להרגיש שהם חלק. כל פעם שאתה חלק, אתה קצת מוותר גם על משהו שאתה לא עד הסוף חלק ממנו. וזה קשה לזהות הליברלית. להכפיף את עצמה לאיזה היגיון, בכלל להכפיף את עצמך, זה ממש קשה, כן? להגיד אני חלק ממשהו, זה מחייב אותי. אבל בלי זה אין ציבור, ובלי זה גם אין כוח. אז חסרה בנייה, חסרה תודעה של ציבור מאורגן ששואף ביחד להגשים את מטרותיו, ופועל במשותף ומסונכן ומאורגן להשיג את זה.
ובהקשר קשור לזה, גם שאלה אחרונה ברוח הימים האלה, ראיתי שיש לכם תוכנית בשיתוף פעולה עם עומדים ביחד, שזו תנועה יהודית ערבית. רציתי לשאול איך אתה רואה את הסיפור הזה, איך השיתוף פעולה של השמאל הציוני ושלכם ספציפית בתור ארגון עם הציבור הערבי, איך זה מסתדר עם, עם הזהות הציונית המאוד חזקה שלכם והזהות היהודית המאוד חזקה שלכם ולאן זה צריך ללכת.
תראה, אנחנו היינו ארגון מאוד יהודי, מיום הקמתו עד לפני שנה, שנתיים. עשו איזה בית מדרש יהודי ערבי פה ושם, אבל זה היה ממש לא פעולת ליבה של הארגון. ספציפית מה שאני חושב שינה אצלנו תדית זה חוק הלאום. שאמרנו עד כאן. עכשיו זה צומת, צריך לבחור. מה אנחנו? ומתוך הדבר הזה הלכנו לארגון שנקרא עומדים ביחד, והצענו להם שותפות, ואני מאוד שמח שהם נהנו. ארגון עומדים ביחד הוא לא ארגון ציוני, הוא, אבל הוא גם לא ארגון לא ציוני. הוא לא עוסק בציונות. והמקום שבו אנחנו נפגשים מאוד חזק, זה סביב התפיסות הסוציאליסטיות של מבנה החברה, והמאבקים בתוך החברה. והדבר הזה מבחינתי הוא ברית פוליטית, שהציבור הפרוגרסיבי, שמאלי, סוציאל-דמוקרטי בישראל, חייב להצליח לייצר עם הציבור השני, השמאלי הכי גדול בישראל, שהוא ערבי ישראל. ואם נדע לעשות את זה, יש גם סיכוי שנוכל להשפיע על המערכת הפוליטית הכללית. כי לבד זה בלתי אפשרי. איתם זה יהיה קשה, זה מאתגר. לפני שבועיים הזמנו אלינו לישיבת צוות אצלנו, הכשרת צוות, לימוד צוות שאנחנו עושים, את חבר מיכאל מנקין. והוא עשה לנו שיחה שלמה על כמה זה מאתגר להמשיך להיות שמאל ציוני ולתמוך באותו נלהבות גם בשותפות יהודית ערבית. וזה באמת אתגר זהותי אדיר, אבל אנחנו לא יראים מאתגרים, בטח אם לא אם זה אתגרים או זה שאלות פוריות שאנחנו חייבים להמשיך לעסוק בהם, גם אם לא נמצא להם תשובות חד משמעיות, כדי להצליח לבנות פה חברה ישראלית שהיא חברת המופת שאנחנו מחפשים.
אגב, אני חושב שהתשובה שככל שאתה דווקא מחובר לזהות היהודית שלך, דווקא משם היכולת שלך להושיט יד לשותפות אזרחית מלאה ושוויונית הוא גדול יותר. אבל
רגע, אני רוצה גם להוסיף על אתה אמרת את זה על הזהות היהודית, נגיד זה גם על הזהות הציונית. אחד הדברים שאני מרגיש על עצמי כציוני דור, לא יודע כבר, שלישי רביעי, זה שבגלל שהציונות היא כל כך בטוחה אצלי, אני מרגיש שאני יכול לעשות בפשרות, ואני מסכם. מרגיש שבציבורים אחרים בישראל, הם הולכים ישר ללאומנות, כאילו אם ניתן קצת נאבד את הכל. לא, אני אהיה בטוח בזה. זה כבר 100 שנה, אנחנו, יש לנו פה תשתיות, זה לא הולך לשום מקום. מי שיש לו הרבה יכול לוותר על קצת.
אני חושב שבכלל הסיפור של ביטחון עצמי, הרי זה גם ביהדות שלנו, גם בציונות שלנו, ככל שאתה מגיע לזה מתוך עמדה של ביטחון, אתה יכול להיות מן הסתם פתוח יותר, והוא מקבל יותר, בלי לחשוש שהזהות שלך תיפגע. אני חושב שזה לגמרי ההבדל בעיניי בין המחנות היום. אני יצאתי מאוד 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 מעודד מהשיחה הזאת, אבישי. אני כמובן מכיר הרבה מהפעילויות האלה, אבל אולי בימים כאלה שיש בהם איזושהי תקווה, גם כשמתיישב אותו בחס נשיא המדינה יצחק הרצוג, וגם שמדברים על ממשלה אוטוטו שיש בה גם כוחות סוציאל דמוקרטיים, אנחנו יכולים לסמוך שגם מישהו ממשיך לעבוד על על הדברים החשובים של התשתיות ובניית המחנה וחינוך הדור הצעיר. תודה רבה לך, אבישי.
נהניתי מאוד.
בן אהרון. תודה, אביעד.